השרה לאיכות הסביבה, עידית סילמן, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אי אפשר בלי מילה אחת על המחבלים שסוכלו הערב, חוסלו הערב, היו בדרכם לבצע פיגוע, וההנחה שאנחנו רואים באמת יש מאמץ רב בקרב המחבלים, לא שהם נרגעו פעם, אבל גם עכשיו יש להם אולי עודף מוטיבציה להוציא פיגועים.
אז כמו שציינת, לא שהם נרגעו פעם, ואני רוצה לברך באמת את, גם את כוחות הביטחון, גם את צבא הגנה לישראל, על הסיכול הזה של חוליית הטרור, שהייתה בדרך שלה לפיגוע נגד אזרחי ישראל. רק אתמול ראינו את אותם סיירים אמיצים, שבאמת חן אמיר היד, השם יקום דמו, שבאמת הקריב את חייו, ובהירנות באמת מדהימה, הצילו חיים של אנשים רבים. צריך לומר שאנחנו גם כממשלה, גם ראש הממשלה וגם כל כוחות הביטחון יעשו כל מה שאפשר כדי לפעול נגד אותם אנשים שמבקשים את רעתנו, כן. ומבקשים באמת לפגוע בנו, וכמו שראש הממשלה תמיד אומר, הם יסיימו או בכלא או בקבר, וזה צריכה להיות הידיעה לכל
שכך.
אחד.
וטוב שכך, כן. טוב, בואי נדבר על החלטת בגץ. היום בגץ מוציא למדינה צו על תנאי, מורה לה לנמק מדוע לא לדחות את כניסתו לתוקף של חוק הנבצרות. כלומר, אתם תחוקקו חוקי יסוד, ובגץ יקבע מה אפשר לחוקק, מה אי אפשר, מתי זה יתחיל. זה נראה לך מקובל?
תראה, אני בכללי באמת אומרת שממשלות ישראל הקפידו כל הזמן לכבד את החוק ואת פסיקת בית המשפט. בית המשפט תמיד באמת תקפיד לכבד חוקי יסוד, ושני יסודות שמהווים בסיס של שלטון החוק במדינת ישראל, את אותו איזון שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, של רשויות בכל דמוקרטיה, וכל סטייה מאיזשהו עיקרון כזה או אחר, תפגע לעניות דעתי פגיעה קשה באותה דמוקרטיה ישראלית, שצריך לומר דווקא ברגעים האלה ובימים האלה, זקוקה לרגיעה, להידברות, לאחריות. בגץ פועל מכוח חוקי יסוד, ולא פסל מעולם חוק כזה. ואני באופן אישי לא רוצה להאמין שמורשת אסתר חיות תהיה בסוף להכניס את מדינת ישראל לאותו משבר חוקתי. אז אני מקווה שבגץ לא יפסול ולא יצטרך.
מה קורה אם בגץ פוסל את או דוחה לפחות תחולתו של החוק?
אז אני אומרת, אני מקווה שבגץ לא יפסול ולא נצטרך, כי בסוף לא יכול להיות שיהיה מצב שבו אנחנו מעניקים כוח בלתי מוגבל בידי 15 שופטים של בגץ לבטל בהינף יד בחירה של 2.5 מיליון מצביעים שהלכו בהליך דמוקרטי לקלפי. אנחנו מחויבים לחוק, תמיד צייתנו להחלטות בית המשפט, וכך גם בית המשפט מחויב לחוק מבחינתנו. והחוק לא מתיר לבית המשפט לפסול את אותם חוקי יסוד. צריך גם לומר שאהרון ברק בעצמו דיבר על הנושא הזה, מישאל חשין דאז ב-95, היה בדעת מיעוט בעניין הזה, ולא התקבלה עמדתו. אז צריך לומר שבסוף זה האירוע, ואני מאוד מקווה...
אומרים השופטים, זה חוק פרסונלי, נתפר למידותיו של ראש הממשלה נתניהו, וזאת הסיבה שאנחנו לא רוצים, למרות שהוא חוק יסוד, אתם, הכנסת קורא לו חוק יסוד, בסדר, אנחנו יכולים להתערב גם בזה.
תראה, אם חושבים שראש הממשלה עבר לסדר ניגודי בעניינים או איזה משהו, בשביל זה יש בית משפט, יש כאן איזשהו ניסיון לייצר מנגנון שהיועמ"שית גם תובעת, גם שופטת, מייתרת את התהליך המשפטי ומעבירה את השליטה במנגנון הדמוקרטי לידי אחרים ולידי אדם אחד. אני מקווה שהדברים האלה לא יקרו. אנחנו אגב רואים דקה אחרי דקה בכל השנים האחרונות שבסוף הדברים מתבררים ואתה יודע מתפוררים כל תיקי נתניהו, ולכן אני חושבת שלקשור את זה, אז יש לזה באמת אין לזה שום קשר. וצריך לומר שבסופו של דבר אין הבדל באותו הליך חקיקה בין חוק יסוד וחוק רגיל מלבד הכותרת. אז מה אתה רוצה להגיד, שגם הוא עכשיו יעמוד לביקורת שיפוטית? במשך 30 שנה בית המשפט קבע שבאמת לכל חוק יסוד, גם כזה שנקבע ברגעים, אתה יודע, של רוב קטן, יש עליונות שמאפשרת לו לגבור על כל חקיקה של הכנסת ועל כל החלטות הממשלה. אז מה השתנה עכשיו? אנחנו יודעים שזה מה שהיה תמיד.
תגידי,
מה עכשיו בית המשפט מתערב באותו חוק יסוד? יש חוק, עליו יש חוק יסוד, ובו לא מתערבים.
השרה סילמן, אנחנו שמענו היום את ראש הממשלה אומר לבלומברג שהצעד הבא ברפורמה זה לשנות את שיטת בחירת השופטים, אבל זה יעשה בהסכמה רחבה. האם את יודעת על מה מדובר? מה זה הסכמה רחבה?
בכללי אני יכולה להגיד לך שכל הנושא הזה של ההסכמות, מהיום הראשון אנחנו התכנסנו לתוך ההסכמות, זה לא סוד. שישבנו באמת בבית הנשיא מספר חודשים, כי רצינו להגיע להסכמות. באמת הבית הזה הוא בית של הסכמות, והיה רצון מאוד מאוד גדול. אני גם אמרתי הבוקר שאנחנו מבחינתנו, את עילת הסבירות, שאגב, רבים וטובים דיברו עליה מכל מפלגות האופוזיציה די היום, אפילו הכינו סרטונים מסבירי פנים על בכלל כל האיזונים בין מערכת המשפט. וחוק את עילת הסבירות אנחנו היינו חייבים להעביר. לא רק בגלל שזה... לא בגלל שזה עצמו מהווה איזשהו שינוי אמיתי רדיקלי במערכת המשפט, ממש לא, זה היה חובה כלפי אותם בוחרים שלנו, כדי שבאמת תהיה לממשלה הזאת זכות קיום, וכעת אני חושבת, ואני אמרתי את זה גם, צריך להמשיך עם הרבה מחשבה יצירתיות, כי הרפורמה הזאת היא רפורמה חשובה, ואחדות עם ישראל זה דבר חשוב בימים האלה, וצריך לדעת לשלב בין שניהם, וראש הממשלה, ויריב לוין, כולם הזמינו את מנהיגי המחנה מעל במת הכנסת כשהם נעמו לבוא ולדבר, והם אומרים את זה גם עכשיו, זה לא סוד, לבוא ולהתכנס להסכמות, כן. ואני חושבת שהיום הכדור נמצא בידיים שלהם, ואני מצפה מהם שהם ינהגו באחריות בעת הזאת.
כשאני רואה את התקרית שקרתה איתך בטיסה, הנושאים התפרצו, הדביקו שם כל מיני דברים, ואת רואה מצב שהשרים וחברי הכנסת...
צריך לומר נוסעת. בניגוד לנוסעת הזו, שאגב, גם כיבדנו אותה. אתה יודע, אני לא עשיתי מזה עניין בשמיים. אני לא רואה שאתה יודע, שיש צורך לעשות מזה עניין.
לא, אבל יש מחאה, אנחנו רואים מוחים, את רואה שבכל מקום שמגיעים שרים, מגיעים חברי כנסת.
ובניגוד למחאה הזו של אותה נוסעת, אתה יודע כמה אנשים היו על המטוס שחיזקו את ידיי וחיבקו, ואמרו לנו תמשיכו, ואמרו לנו תשמעו מה שקורה היום בעם ישראל מאוד מאוד כואב לנו, הכל בסדר. אני דווקא, אתה יודע מה, קיבלתי הרבה חיזוקים גם, ואני רואה את החיזוקים האלה כל הזמן. אני לא רואה רק את הצד של מי שמוחה, כי אני חושבת שהמחאה הזאת יצאה מכל גבולות הפרופורציות, כי אתה יודע, כשמאיימים בלהשבית את מערכת הבריאות, ומאיימים בלא להגיע לצבא, ומאיימים במרי אזרחי, זה כבר לא... אתה יודע, כי מחאות והפגנות אנחנו אומרים, זה בסיסי בדמוקרטיה וזה מותר, אבל משם לסרבנות ופגיעה בביטחון המדינה, זה כבר לא לגיטימי.
כן.
לפגוע בכלכלה שלנו, זה לא לגיטימי. אתה יודע, בסוף אנחנו ספינה אחת, וכשקודחים חור, אז כולם, זה משפיע על כולם, גם על מחנה הימין וגם על מחנה השמאל, וצריכה להיות אחריות לכולם על זה. ופגיעה במערכת הבריאות, שצריך לזכור שבעולמות הבריאות, ואני מגיעה מעולמות הבריאות, כולם עובדים שם ביחד, במיקרוקוסמוס אדיר, כל יום, יום-יום, שעה-שעה, אז לבוא ולפגוע במקומות הכל כך ייחודיים האלה של מדינת ישראל, באמת לקרוא למרי אזרחי ואלימות, בעיניי זה כבר הופך להיות מחאה ללא לגיטימית, וזה לדרדר את הצבא, לדרדר את הכלכלה, לפגוע בכולם שמאל וימין כאחד. ואתה יודע, היה גם רעיון של אחד ממנהיגי המחאה בשבת האחרונה, ששאלו אותו איך מפילים ממשלה ואיך המחאה תסייע, והוא לחלוטין מפרט את כל הדברים, לפגוע בכלכלה.
ברור, אנחנו רואים את זה שהתוכניות האלה הן לא מהיום, ראינו רעיונות, גם של פורום 555, של אהוד ברק, של כל ראשי המחאה, שהם ממש רוצים להרוס את המדינה, זה לא יאומן.
וצריך לזכור, האנשים האלה באמת גורמים לקיטוב ולשסע. אם תשאל את רוב האנשים על מה מדברת עילת הסבירות, הם לא ידעו לענות לך בדיוק, הם לא יודעים על מה הם מפגינים.
כן.
כי אתה יודע,
טוב, אני חייב אבל להספיק את עוד נושא אחד, שזה כמובן הפיילוט שלך, פיילוט חדש שניסית לעשות בנושא הרחצה הנפרדת.
בוא נספר לך.
כן, בבקשה.
בוא נספר על הדבר.
שהיה אמור אגב להתחיל היום, נכון? למיטב זיכרוני.
נכון, תשמע, אתה יודע מה? אני כשרה שממונה על רשות הטבע והגנים, רשות הטבע והגנים שיש לה יותר מ-70 אתרים שהם אימיים, יש גנים לאומיים, לא, סליחה, יש אתרים שהם גנים לאומיים, יש פארקים, יש אתרים שהם עם מים, עם בריכות שחשוך, עם בריכות ממש רחצה. אתה יודע, בסופו של דבר, כמעט 30% מאדמות מדינת ישראל שייכים לרשות הטבע והגנים, באמת לפארקים ואתרים, שאפשר להיכנס אליהם, שמורות טבע, שמדינת ישראל מאפשרת לכולם להיכנס. אבל מה? שנים, גם את האוכלוסייה החרדית, וגם את האוכלוסייה, צריך לומר, הערבית, ששומרת ומקפידה על הפרדה, הדירו, ולא תמיד, ולא אפשרו להם בכלל, ליהנות ממשאבי הטבע, באופן שמתאים לאורח חייהם הדתי והמסורתי, ואתה יודע...
וגם לאנשים חילונים, אני ראיתי שגם האלה, אנשים חילונים רצו, היו כאלה שרוצים.
מבין כל כן. האתרים האלה, לאפשר בשני אתרים, שעשינו אותם בצורה שהיא סבירה, שהיא מידתית, שהיא מעבר לשעות הפעילות של האתרים הרגילים, אתרי הטבע והשמורות נסגרים בחמש אחר הצהריים. צריך לומר שגם עכשיו בקיץ, בגלל שאתה יודע, עד שמשפחות יוצאות ומגיעות לאתרים, אז חמש אחר הצהריים, זה יחסית שעה מוקדמת שבהם נסגרים אתרים, כ-20 אתרים הערכנו להם שעות הפעילות לכלל הנופשים ולכלל הציבור, ובשניים מתוך האתרים החלטנו לעשות, להאריך מ-5:30, עד שעת הערב המאוחרת יותר, פעם אחת בשבוע לנשים, פעם אחת בשבוע לגברים, ופעם אחת בשבוע משפחתי, מעורב. זה נהנה, וזה לא חסר, מחוץ לשעות הפעילות הרגילות. לא פגענו בשעות
ואז
הפעילות
מה קורה?
הרגילות, אלא הוספנו על זה. ואנחנו בעצם עשינו פעילות שמתקיימת באופן מידתי, מעבר לשעות הפעילות. אני מברכת על זה, ואני חייבת להגיד לך שאני מצפה שגם כל הליברלים והפלורליסטים יבואו ויברכו על הדרה של שנים שהודרו ציבורים שלמים ולא יכלו לרחוץ באותם מעיינות וליהנות ממשאבי הטבע של מדינת ישראל. ובמקום זה, הם יוצאים כנגד האירוע הזה. אתה יודע, כבר בעבר, כששאול גולדשטיין היה מנכ"ל רשות הטבע והגנים, ב-2020 הוא ניסה באמת להפסיק גם פיילוט כזה של רחצה נפרדת.
שם הוא ניסה לעשות את זה בחקיקה, אבל...
נכון, אנחנו, אתה יודע, אגב, גם הוא דיבר על זה שזה בכלל לא צריך להיות בחקיקה. אגב, גם אנחנו פה לא מעבירים את זה בחקיקה, באנו, ומתוך הסמכות של רשות הטבע והגנים לנהל אתרים, באנו ואמרנו, תשמעו, לא כל דבר צריך ללכת לחקיקה, אפשר להגיע להסכמות, בואו נגיע להסכמות ציבוריות, רחבות, שמבינות את זה נהנה וזה לא חסר, שמתחשבות ברצון של אחרים גם ליהנות מאותם
אבל אני חייב להבין, אני חייב להבין בסופו של דבר, אתם ממשלה מכהנת בסמכות, ואתם לא באמת יכולים לעשות דברים, לפי מה שאני רואה, כל דבר.
אנחנו קיבלנו ברקס, היועץ המשפטי, בוא נגיד ככה, של רשות הטבע והגנים, קיבל ברקס ממשרד המשפטים, היה לנו היום דיון ארוך עם משרד המשפטים, בשעות הבוקר צהריים, ביחד עם באמת רשות הטבע והגנים, אל מול נציגים של משרד המשפטים, המשנה ליועצת המשפטית אביטל שהייתה על הזום, כדי לשמוע באמת ולראות. הם עדיין לא נתנו מבחינתם את האישור המשפטי לפיילוט, והם טענו שעד שלא יתקבל אישור משפטי, אז רט"ג לא יכולים להפעיל את הרחצה הנפרדת במעיינות, או לפרסם את השונות שמתוכננות. ובמשרד המשפטים צריך לומר כבר עצרו בעבר את אותו פיילוט שניסו לעשות ב-2020, אבל צריך לומר שאז הוא הופעל...
ימשיכו להדיר את הציבור הזה, ציבור שרוצה...
אבל רגע, צריך לומר שאז הוא הופעל בתוך שעות הפעילות, על חשבון שעות הפעילות של האוכלוסייה הכללית. אנחנו הלכנו ובחנו, כל מה שבעצם דינה זילבר אז...
ניסיתם לחמוק מהבעיה, שזה לא היה לחשבון ה...
כן, עכשיו אני רוצה להבין איך יכול להיות שבסוף, באמת, אני מצפה מאוד, אני לא רוצה להאמין שיש מישהו במשרד המשפטים שרוצה בסוף להפלות ציבורים ענקיים בציבור היהודי, הדתי והחרדי, וגם בערבי שמבקשים רחצה בהפרדה, גם כשעשינו את הכל כדי שלא תהיה פגיעה בציבור הכללי, ואני שומעת את אותם גדולי ליברליות בארגוני הנשים שעסוקות כל הזמן בלהסביר לאותם נשים חרדיות או נשים ערביות, למה זה פוגע בהם. ואני שואלת באמת מי אותם אלה שיחנכו ציבור שלם, שרוצה כן. ליהנות גם ממשאבי הטבע, ולאפשר לו לרחוץ באהבה ובהנאה. ואני כאן כדי לשים את האיזונים הנכונים, וכדי להביא את זה בהסכמות לציבור הרחב, ולבוא ולומר לו, זה נהנה, וזה לא חסר, ואני מקווה מאוד שכולם יוכלו להצביע על זה לחיוב, ושמשרד המשפטים לא ישים איזשהו ברקס לפיילוט כזה מבורך, שבעצם רואה את ההדרה של שנים, של ציבורים שלמים, מאותו שימוש במשאבי הטבע.
כן. טוב, הזכרת מקודם את האנשים שרוצים לעשות כאן שינוי בדרכים שהם לא בדיוק, נקרא לזה דמוקרטיות, אבל בין היתר אנחנו רואים גם כן את ראשי המשק, האנשים שמחזיקים במונופולים הכי גדולים של המשק, כמו למשל שטראוס, שהם כן רוצים לשנות את מה שקורה ולכפות על ציבור, אולי בצורה של סתימת פיות, בין היתר באמצעות עצירת הפרסום בערוץ 14 ובדברים נוספים, שהם אומרים, אנחנו נכתיב את הקצב לא רק בהפגנות בקפלן, לא רק נעשה כל מיני סרבנות בצבא או התנדבות, או לא משנה איך נקרא לזה, אלא גם כן במגזר העסקי.
כן. תראה, אני יכולה להגיד לך שבסיכומו של דבר, אני לא חושבת שלעשות חרם כזה או אחר, ולהדיר ציבורים מסוימים, או ערוצים כאלה או אחרים, לא ראיתי שהדירו כשגלית גוטמן קראה בצורה כזאת או אחרת ודיברה בצורה לא נאותה.
טפילים על החרדים.
על הציבור החרדי. כן, עכשיו אני אומרת לך, אני לא חושבת, כמו שרשת פוקס ורשתות אחרות, אני לא חושבת שהבעת דעתם הפוליטית תרמה להם בפן הכלכלי. אני חושבת שכדאי להם לעשות חושבים בצורה אמיתית, ולהיות א-פוליטיים, בסופו של דבר בשטראוס עובדים כל אזרחי מדינת ישראל, בעלי כל העמדות וכל הדעות. אתה יודע, מתי טוכפלד כתב יפה בשבת שבמדדי האמת, הכישלון בתחום הכלכלי של אותה מחאה, הוא כתב, הוא היה מוחלט, כי הוא אמר שחודש יולי, שאותו הם ככה ניסו להגדיר יולי של התנגדות, בסוף הסתיים גם בנקודות ירוקות, מסכים ירוקים בבורסה, בתנודות רגילות של אותו שער, מטבע המקומי, ובאמת מה שהפך את הפער בין אותו קמפיין, אני מסתתת אותו, לבין המציאות בפועל, למאוד מאוד גדול. אז אתה יודע, בסופו של דבר, למדינת ישראל, יש כלכלה חזקה, כי ברוך השם, אנחנו אנשים מאמינים, יש בנו אמונה שהמדינה הזאת מבורכת, שיש ברכה בארץ הזו, וזה באמת נכון.
ארץ זבת חלב ודבש. כן.
כל יום במדינה הזו הוא נס אמיתי שאנחנו מודיעים עליו לבורא עולם. ואנחנו מתפללים על זה, ואנחנו חזקים, ואנחנו כלכלה איתנה, אנחנו דמוקרטיה איתנה. ואני רוצה מכאן לשדר הרבה מאוד אופטימיות לציבור. אתה יודע, בסופו של דבר צריך להסתכל באמת באמת על הכלכלה שלנו שהיא חזקה, בורסה עולה, שקל שהוא מתחזק, תעשיות ביטחוניות, תעשיית הגז, חברות שמשקיעות, גם אינטל, גם אמזון שמשקיעה. בסוף יש לנו, ברוך השם, יסודות איתנים, ואני בטוחה שהכלכלה שלנו תמשיך לצמוח תחת הנהגה מאוד אחראית, מאוד מנוסה, כן. צריך לומר, שמובילה גם מדיניות כלכלית אחראית. אני רואה את שר האוצר, אני רואה את שר הכלכלה, אני רואה את ראש הממשלה.
בהחלט.
אני שותפה לוועדת יוקר המחיה, ועדת השרים ליוקר המחיה, ואני יכולה להגיד לך שאני מאוד גאה בעבודה המשותפת של כולם.
טוב, נמתין שכל הציבור גם יראה את זה. את יודעת, יכול להיות שלא משקפים את זה כל כך לציבור, אבל כי היה נראה שעסוקים יותר ברפורמה ופחות בדברים, אבל אני מניח...
זה בסדר גמור, אתה יודע, הרפורמה זה אחד הדברים שעליהם נבחרנו.
אין ספק שבלי הרפורמה ובלי חלק דברים...
זה לציבור שלנו בכל מערכת הבחירות. דיברנו רפורמה, דיברנו על אותם איזונים בבית המשפט. אני לא מחדשת לך שגם אלה שיושבים היום באופוזיציה דיברו על האיזון הזה הנדרש. הכל בסדר גמור. אם זה לא יהיה היום הרפורמה, הרי מחר יהיה אירוע חדש שעליו יפגינו. כי ברגע שרואים שהממשלה בעיניהם לא לגיטימית, הם ימצאו את הסיבות. למה, אתה יודע, לפגוע בנו? מהרשייך ומחריבייך כבר אמרו ממך יצאו. אנחנו ברוך השם לא ניתן לזה לקרות. ואנחנו בחיוך גדול של באמת, של אהבת ישראל. לא חיוך, אתה יודע, של לבוא לנסח מישהו. חיוך אמיתי של אהבת ישראל. מחבקים את כולם, אוהבים את כולם, וצועדים כולנו למען המטרות הנעלות, כל שר בתחומי משרדו.
כן. טוב, אז לנו נותר לאחל בהצלחה, את יודעת, גם בפיילוט שלך וגם בכלל הממשלה, השרה לאיכות הסביבה, עידית סילמן, תודה רבה לך.
להגנת הסביבה, זה בסדר גמור.
להגנת הסביבה.
זכות, הגנת, הכל טוב. כל עוד אנחנו עושים טוב.
בדיוק.
זה בסדר גמור.
תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב טוב לך, ערב טוב לאזרחי מדינת ישראל.